התוכנית בחסות כריכייה דניאל רובר, כפר חבד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, מלכי ישראל 24. טלפון 054-787-5463.
בקהל חסידים עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב, רדיו קול חי, 93 FM, 92.8 ירושלים והסביבה. שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו שוב כאן בתוכנית בקהל חסידים, אחרי הפסקה קצרה בגלל החגים שבאו עלינו לטובה. ערב טוב הרב ברוד.
ערב טוב ומבורך.
התגעגעתי, באמת התגעגעתי לנושאים, לשיחות ולפינות שהן מאוד מאוד מעניינות.
אנחנו... הימים האלה, אלה ימי געגועים, עם ישראל התגעגע לקבלת התורה, אז גם אתה מתגעגע.
הנה, אנחנו כאן איתכם שוב. ואנחנו בתוכנית שלנו עם דמות בחסידות, חמישה דברים שלא ידעתם על אחת החסידויות, בסוף עם סבורת חסידי, ברור, עם השיעור בטניה, אבל יש לנו היום בימי ספירת העומר, הפינה על הניגון החסידי שיורדת בימים האלה, אנחנו עם פינה אחרת. הסיפור החסידי. בעצם אנחנו נעסוק הרב רוד בסיפור החסידי, מה שיש בתוכו, מה שעומד מאחריו.
אנחנו מדבר על הסיפור החסידי שהוא לא סתם סיפור, אלא למעשה הסיפור זוהי דרך שבאמצעותה החסידות מעבירה מסרים מאוד עמוקים ומאוד חודרי לב, ואפילו מסרים שעל ידי הסבר ומתן תשובה לא תמיד הם נקלטים כמו על ידי סיפור טוב.
כן. סיפור החסידי זה לא סיפור כדי להירדם בו בלילה, זה כדי לקום איתו בבוקר.
זה כדי להתעורר.
להתעורר איתו בבוקר. כן, הרב ברוד, אנחנו בימי ספירת העומר, כמו שציינו, כולנו מדי ערב סופרים את הספירה. בסידור, בסידורים רשום ליד כל אחד, ליד כל אחד מהימים, איזה שהם מידות, חסד שבחסד, גבורה שבהוד וכו' וכו'. מה זה הדברים האלה? מה זה אומר לנו?
למעשה, יש כאן עבודה שלמה. זוהי תוכנית עבודה שמורכבת מ-49 שלבים, כהכנה בין חג הפסח לחג השבועות, והיא חלק מתוכנית עבודה שנקראת עבודת המידות. למעשה הקבלה ובעקבותי החסידות מחלקת את המידות שקיימות בנפש האדם לשבע מידות עיקריות. מידת החסד היא מידת האהבה, ההשפעה, הנתינה. מידת הגבורה היא מידת הדין, ההקפדה, הצמצום. מידת התפארת היא מידת הרחמים, המיזוג, וכך הלאה.
זה מידות שיש באדם, או זה מידה שבין האדם לקדוש ברוך הוא?
זה מידות שקיימות באדם, אלה למעשה מידות שנובעות מהספירות העליונות שקיימות גם למעלה, אבל הן מידות שקיימות באדם. עכשיו, מתברר שהעניין הוא מורכב יותר, כי דרושה שתהיה מה שנקרא התכללות והתחברות בין המידות בין אחת לשנייה, כי אם כל מידה תהיה בפני עצמה, אנחנו מגיעים גם כן מושג שקיים בקבלה ובחסידות לשבירת הכלים. מהי בעצם שבירת הכלים? באה מידת החסד ואומרת חסד, רק חסד, חסד בלי גבול, לתת לכולם בלי הגבלה, כולם ראויים לכולם לתת. כנגדה מתייצבת מידת הגבורה ואומרת, בשום פנים ואופן לא לתת, בכל אחד יש חיסרון. והיא עומדת וסוגרת הברז. ביניהם נוצרת התנגשות, ואז נהיית שבירת הכלים. מה צריך להיות? צריכה להיות התקללות, כלומר שבתוך החסד יש גם את הגבורה, ובתוך הגבורה יש גם את החסד.
זאת אומרת, אין לעולם יכולת להתקיים רק עם אחד המידות או...
בוודאי. כל אחת מהמידות כשהיא בפני עצמה, וגם בהתנהגות האנושית. בן אדם שהוא רק חסד ורק נתינה, אחד כזה לא יכול להשליט משמעת, אחד כזה לא יכול להבין שיש מקרים שבהם אסור לתת, כן? הוא יכיל את הילד כל הזמן בלי סוף עד שהילד יתפוצץ כבר מרוב אוכל. צריך לדעת מתי לעצור. אותו דבר מידת הגבורה. לדעת להקפיד, לדעת לפעמים לשפוט, היא מידה נכונה, אבל במידה. ולכן דרושה להיות התקללות והתחברות בין המידות. זוהי העבודה שהאדם צריך לעבוד ולבחון את עצמו, וזוהי העבודה שנדרשת בימים האלה. האדם צריך לבחון את המידות שלו. האם המידות שלו הן אכן, יש בהן את ההתקללות הזאת. האם כל מידה באה בצורה מאוזנת בהתחברות עם מידות אחרות?
אבל למה בתקופה הזאת? זאת אומרת, למה חיברו את זה לספירה? לאחד לעומר, לשתיים לעומר, למה?
כי זה קשור, קודם כל זה קשור לעניין של העומר. העומר הוא מאכל בהימה. וזה מסמל שעכשיו זו עבודה של בירור הבהימה במרכאות שבאדם, שזוהי הנפש הבהמית. הנפש הבהמית עיקרה מידות, לעומת הנפש האלוקית שעיקרה שכל. ולכן עכשיו העבודה היא לברר את הבהימה שבנו, כלומר את הצד הרגשי שבנו, שהוא יותר קרוב לתחום של מה שנקרא בהימה. וזוהי העבודה שדרושה להיות כהכנה לחג השבועות. יש כאן גם כן דבר נוסף, מה שמאפיין את ההבדל בין חודש ניסן, חודש סיוון ובאמצע חודש אייר. חודש ניסן זה חודש של גילוי מלמעלה. נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם. חודש סיוון יש גם כן גילוי מלמעלה. וירד השם על הר סיני. חודש אייר, שהוא בעצם החודש העיקרי של ימי ספירת העומר, זה החודש של התערותא דילטטא. מלמטה. ומה פירוש הדבר של התערותא דילטטא, של עבודה שבאה מלמטה? שאתה עכשיו צריך לברר את עצמך. אתה צריך להגיע לבירור מלמטה, לא לחכות שמלמעלה ירעיפו עליך קדושה, אלא תתחיל להכניס קדושה בעצמך, בתוכך. זוהי העבודה של ימי ספירת העומר.
אני עושה עם זה משהו אבל? מעבר לקרוא את זה ולראות מול העיניים, אנחנו עושים, אנחנו מציינים את זה בזמן הספירה, בזמן התפילה.
אנחנו מציינים את זה.
או שזה לקח כזה.
אנחנו מציינים את זה בזמן הספירה. בכל יום ויום אנחנו מציינים את החיבור המידות שקיים בכל יום ויום. אבל זה לא רק לומר את שתי המילים האלה. זוהי העבודה. כלומר, כשמגיע יום שבו אתה מדבר על יסוד שבגבורה, כן? אז אתה צריך לדעת מהי מידת הגבורה, לבדוק את מידת הגבורה שבך, ואיפה נכנס כאן העניין של יסוד שבגבורה, שזוהי מידת ההתקשרות. זוהי עבודה שבשביל לבצע אותה כמו שצריך, צריך ללמוד, ובעיקר צריך גם תשומת לב, כי בעיקרה זו עבודה פנימית.
זו תקופה לא פשוטה לפי הדברים האלה.
היא תקופה חשובה מאוד, היא תקופה של עבודה והכשרה פנימית שבאה מתוך האדם עצמו, ואז הוא יכול לקבל את הגילוי שיבוא בחג השבועות מלמעלה.
טוב, אין ספק שצריכים ברכה בימים האלה, אז נשמע, והריקותי לכם ברכה. תגידם, תגידם, רם, תגידם, 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 רם.
והרי כושי לוחם ברוכו, עד בלי ידיי, עד בלי ידיי, עד בלי ידיי, עד בלי ידיי, 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 ידיי. והרי כושי לוחם ברוכו, עד בלי ידיי, עד בלי ידיי, עד בלי ידיי, עד בלי ידיי, 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 ידיי. עד שגיבלו ציססיכם מאלוהי מרדאי, די, די. עד שגיבלו ציססיכם מאלוהי מרדאי, די, די. הרי כושי לוחם ברוכו, עד בלי ידיי, עד בלי ידיי, עד בלי ידיי, עד בלי ידיי, די, 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 די. הרי כושי לוחם ברוכו, עד בלי ידיי, עד בלי ידיי, אוי, עד בלי ידיי, עד בלי ידיי. Dai 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 ah se giblu si se sechem mi di loi ma dai 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 ah se giblu si se sechem mi di loi ma dai 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 digidam digidam dam digidam 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 dam digidam 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 dam digidam 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 digidam.
התוכנית בחסות כריכייה דניאל רובר, כפר חב"ד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, מלכי ישראל 24. טלפון 054-787-5463.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות. אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, הזכרנו את העניין החדש שעליו אנחנו נתחיל לשוחח בתקופה הקרובה. זה הסיפור החסידי, מה שאחריו או מה שבתוכו. על מה? על מה נדבר היום?
כן, אז הסיפור החסידי, בעצם אנחנו רואים שניתנת לו חשיבות רבה ומיוחס לו משקל רב. יש פתגם של בעל התניה, הוא אמר דבר מופלא, הוא אמר ככה, כשהיינו שומעים תורה מפי המגיד ממזריץ', זה היה בעבורנו בבחינת תורה שבעל פה. אבל כשהיינו שומעים סיפור, זה היה בבחינת תורה שבכתב.
מעניין.
סיפור נחשב כתורה שבכתב. ובפשטות הסיבה לזה היא, שכשאתה מדבר על, אתה מדבר תורה, אתה מדבר על, על דברים, זה הכל איך צריך להיות. סיפור זה איך זה באמת קורה בשטח. עוד דבר מאוד, מאוד מעניין שמבטא את החשיבות של, של סיפור חסידים. מספרים שפעם התייצבו שני מחברי ספרים לפני רבי ישראל מרוז'ין, ושניהם ביקשו לקבל את הסכמתו לספרים שהם חיברו. אחד חיבר ספר של חידושי תורה, והשני חיבר ספר שהוא אסף סיפורי צדיקים. שניהם באו, והסדר היה שהיו מכניסים את רשימת האנשים אל הצדיק, והוא היה מורה מי ייכנס קודם. הורה הצדיק להכניס קודם את מחבר ספר הסיפורים.
סיפורים.
נכנס, הוא הלל בסיפורים, נתן לו את הסכמתו. לאחר מכן, הוא ביקש לקרוא
למחבר של חידושי
התורה. גם כן, עיין בספרו ונתן לו את הסכמתו. היה שם מישהו שראה את זה ושאל את הצדיק, למה בסדר כזה? לכאורה, חידושי תורה זה לפני סיפורים. אמר לו רבי ישראל מרוז'ין, אנחנו הולכים בדרכו של הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא, כשהוא נתן לנו תורה, היה יכול להתחיל את התורה בחידושי תורה, בהלכות, במצוות. במקום זה אנחנו רואים שהתחלת התורה, הספר הראשון שבתורה, הספר בראשית, הוא ספר סיפורים. סיפורי צדיקים, סיפורי אהבות. וכשם שהקדוש ברוך הוא יקדים את הסיפורים למצוות ולהלכות, גם אנחנו הקדמנו את ההסכמה על ספר הסיפורים לפני הספר של חידושי התורה. ולכן גם ספר בראשית נקרא ספר הישר. כי הוא מספר על מעשי האבות שהם ישרים. זאת אומרת, יש לסיפור מעלה מאוד מאוד מיוחדת, שהוא מכניס לך את הדברים לא כפי שהם בתיאוריה, אלא כפי שהם למעשה. ובוא ניקח סיפור קלאסי, דוגמה אחת. תאר לעצמך, הרב חיים, אתה יושב ליל שבת, שולחן שבת, אני כבר לא מדבר על ליל הסדר, שכולם יושבים ואומרים כל דכפין יתה ויכול כשהדלת סגורה. אבל אתה יושב בשולחן שבת, ופתאום דופקים בדלת, או הדלת נפתחת, ונכנס פנימה בן אדם מרופט, מלוכלך. ניגש לשולחן, עושה קידוש, מתחיל לאכול ברעבתנות. איך אתה ובני משפחתך אמורים להתייחס לסיטואציה הזאת?
כן, לא גיליתי חוצפה יותר גדולה מכך. זו הייתה תגובה.
וצפוי להניח שכל אחד מאיתנו היה מגיב בצורה כזאת או אחרת. במבחן הזה עמדו הוריו של הבעל שם טוב. רבי אליעזר ורעייתו, יש את הסיפור הידוע שליל שבת אחד, פתאום בליל שבת נפתח את הדלת, נכנס פנימה, אני עם סק על הכתפיים, גם נראה, לפי מראהו שהוא עכשיו מגיע מחוץ לעיר, בשבת, נכנס, מתיישב, ומתנהג בצורה מאוד מאוד לא נעימה. ואף על פי כן, הם כיבדו אותו, וקיבלו אותו בצורה היפה ביותר, וכמה שהוא אכל ברעבתנות, הם סיפקו לו עוד ועוד ועוד מזון. ולאחר מכן, במוצאי השבת, הוא אמר להם, זה היה ניסיון בלבד, אני אליהו הנביא, ובזכות זה שעמדתם בניסיון, אתם תזכו להוליד בן שיעיר את העולם, וכך נולד הבעל שם טוב. סיפור. אבל הסיפור הזה מראה לך איך באמת יהודי צריך להתנהג גם במצבים קשים. אפשר לומר לך, אפשר לדבר איתך הרבה על אהבת ישראל, על הכנסת אורחים.
בגדרי הלכה, אם הוא, איך שאמרת, אם הוא הגיע בשבת או לא הגיע בשבת.
לא, גם אפשר לומר לך שצריך להתגבר וצריך לשלוט וצריך הכל. אבל הסיפור אומר לך, זה לא רק דברים שבתיאוריה. הנה, כך התנהגו יהודים בפועל ותראה מה השכר שהם קיבלו. לכן לסיפור החסידי יש כוח מאוד מיוחד, ואנחנו נראה בעזרת השם בשבועות הבאים איך שכל סיפור וסיפור יש בתוכו ומאחוריו מסר מאוד עמוק שאנחנו נדרשים להפנים את המסר הזה. ולכן אמר בעל התניא שכשהיו שומעים סיפור מהמגיד במזריץ' זה היה תורה שבכתב.
כן, אנחנו נשמור על הבעת פנים מאוד רצינית שנשמע סיפור חסידי, כי יש שם הרבה הרבה מה ללמוד.
Bom,
אנחנו אומרים שלום לרב אהרון כהנא מעיתון בקהילה, שאיתו נשוחח על דמות חסידית. אחר הצהריים טובים, רב אהרון.
אחר הצהריים טובים.
על מי נשוחח ועל מי נשמע היום?
אנחנו נדבר היום על הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מויטבסק, שחיבר את הספר הקדוש הידוע פרי הארץ, שיום הפטירה שלו חלה בשבת הקרובה, שבת ראש חודש, א' אייר. רב מנחם מנדל נולד בשנת תף צדיק תת לערך, ובשנות ילדותו זכה לראות את אור שבעת הימים מהבעל שם טוב הקדוש, והיה מתלמידיו המובהקים של המגיד הגדול הרב הקדוש רב דב ברמי מזריץ'. לאחר פטירתו של המגיד קיבל את הנהגת עדת החסידים בחבל רייסין, כך זה נקרא. בשנת תף קוף למדזיין הוא עלה לארץ ישראל יחד עם כ-300 נפשות אנשים שעלו איתו, וכמו שהזכרנו, באלף אייר, תף קוף מנחת, הוא עלה בסערה שמיימה ונטמן בבית העלמין בטבריה. ודברי תורתו מופיעים בספר פרי הארץ. מסופר שלפני שהוא עלה לארץ, הוא בא להיפרד מהרב הקדוש רב פנחס מקורץ, ולפני כן הוא שלח עליו מכתב שהוא רוצה לבוא אליו. הוא תכנן להיות אצלו במחיצתו שבועיים, והרב הקדוש מקורץ אמר לבני ביתו שיתחילו לנקות את הבית לכבודו. ורב פנחס מקורץ בעצמו טיטא את המדרגות שלפני הבית, וכשהגיע הרב הקדוש מויטבסק לקורץ, אמר רב פנחס, הנה נוסע אלינו מלך ישראל. לאחר שהוא שעה אצלו 8 ימים, אז הרב מקורץ אמר לאנשי ביתו, הייתי חפץ שרב מנדלה, רב מנחם מנדל, ייסע כבר לדרכו, כי אין ביכולתי לסבול עוד את רוב קדושתו. כך הוא אמר. וכשהוא היה בדרכו לארץ הקודש, הוא ביקש לנסוע בספינה מסוימת שהייתה מאוד מאוד ישנה. וחקרו לדעת מה הוא מצא בספינה הזו שהייתה ממש רעועה. ונודע שבספינה הזו נסע גם הרב הקדוש רבי אלעזר רוקח, הבת אמסטרדם, בעל מעשה רוקח, כשהוא עלה לארץ, ולכן הוא ביקש לנסוע באותה ספינה. אומרים שהרב הקדוש בעל התניה, הוא כותב בהקדמה שלו לספר התניה, שדבריו מיוסדים על דברי רבותינו שבארץ ישראל, כשידוע שכוונתו היא לספר פרי הארץ של רבי מנחם מנדל מויטבסק. ובנוסף אומרים שהרב הקדוש מרוז'ין, נזכרנו את הנושא של הנסיעה הידועה, אז אומרים שהרב הקדוש מרוז'ין אמר שכשהרב מויטבסק נסע לארץ ישראל, הוא נסע באותם הכוונות שכיוון אברהם אבינו בעת שהוא נסע לארץ ישראל. ואם דיברנו על רוז'ין, אז ידוע שספר פרי הארץ לא ירד משולחנו, והוא היה אומר שמי שמבין מה שנכתב בספר פרי הארץ, יודע לקשר בין חוכמה עילאה, זאת אומרת החוכמה העליונה, לחוכמת התאה, לחוכמה התחתונה. ידוע גם כשהוא היה מאוד מאוד ענב ומפורסם, ובמכתבה הוא היה חותם בתואר השפל באמת. מצד שני, הוא כותב אחד המכתבים שלו, כל צדיקי ולין, חבל ארץ ידוע, הוא כותב, כל צדיקי ולין שבחוץ לארץ, בחזקת שיכולים להפקיר את דמם עבורי. והיה גם איזה אחד שביקש לחכות אותו וגם כתב, גם חתם בתואר הזה, אז אמר, הרב הקדוש מרוז'ין אמר, רבי נחמן מנדל היה שפל באמת, אבל ההוא באמת שפל. ובנוסף, ידוע גם כן שבעל הבית אברהם מסלונים היה אומר שאצל הציון של רבי נחמן מנדל אפשר לשפוך ולהשיח את הלב כמו אצל צדיק חי.
כן, אני חושב שאפשר ללמוד כל אמרה כזאת וכזאת, לעשות מזה שיעור שלם. תודה לרב אהרון קנה מהעיתון בקהילה. בעזרת השם בשבוע הבא, שוב, אל אחד מגדולי החסידות.
כל טוב, שלום,
שלום.
La 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 la
התוכנית בחסות כריכייה דניאל רובר, כפר חב"ד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, מלכי ישראל 24. טלפון 054-787-5463.
ואנחנו עם חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות, והפעם על חסידות בוהוש.
חסידות בוהוש צומחת מבית רוז'ין. בנו הגדול של רבי ישראל מרוז'ין, רבי שלום יוסף פרידמן, היה היחיד מאדמו"רי רוז'ין שהשלטונות הרוסיים התירו לו להישאר ברוסיה אחרי שאביו נאלץ להימלט מרוסיה בעקבות צו המעצר שהוציא נגדו הצאר הרוסי. אז הוא היה אדמו"ר ברוסיה, בבנו בכורו רבי יצחק פרידמן, הוא נהג אדמו"רות בעיר בוהוש, זו עיר ששוכנת בגבול רומניה אוקראינה, וממנו מתחילה השושלת של בוהוש.
חסידות בוהוש הייתה חסידות עממית, שהתאפיינה באהבת ישראל ובאמונת צדיקים גדולה. אל האדמור הקודם, סבו של האדמור הנוכחי, נהרו המוני יהודים בימי מלחמת העולם השנייה ואחריה. ניצולים מהשואה מצאו בדירתו הקטנה בבוקרשט נוחם ועידוד. רבים אף חווים את חייהם לאדמור, על שניצל את קשריו עם השלטון הרומני כדי להציל כמה שיותר יהודים.
האדמור עלה לארץ בשנת תשי"א וקבע את ביתו בשדרות רוטשילד בתל אביב. גם כאן הבית היה בית של חסד ואהבת ישראל, ויהודים רבים, בעיקר יוצאי רומניה, אבל גם בני עדות אחרות, נהגו לפקוד את המקום וליהנות מהפשטות שבה האדמור קיבל כל אחד ואחד שבא אליו.
פעם אחת התבטא האדמור כי אחרי מיטתו יוכלו לומר עליו בוודאות שלושה דברים. כדאי להקשיב לזה. מעולם לא כעסתי, מעולם לא הוצאתי מפי דבר שקר, ומעולם לא השתדלתי להרבות לי חסידים.
ודבר אחרון, כיום שוכן בית המדרש של חסידות בוהוש בבני ברק, והיא מונהגת על ידי נכדו של האדמור הקודם, בן ביתו, שמצד אביו גם הוא נצר לשושלת בוהוש. יש לבוהוש ישיבה מצליחה ושכבת חסידים שעולה וצומחת. אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות בוהוש. הגענו אל השיעור בספר התניה שימסור לנו הרב יחזקאל סופר. ערב טוב, הרב סופר.
ערב טוב לרב מנחם ולרב חיים, וקיץ בריא לכל מאזינינו. בפינה הקודמת, לפני פסח, סיימנו את תוכנו של פרק ו' בתניה, בו החילונו לתאר את הנפש הבאמית על 10 כוחותיה, כאשר אצלה הרובד הדומיננטי הוא המידות שבלב, המשעבדים את כוחות השכל כ-GPS לאיתור תענוגותיה ומימושן, וגם להצדיק את התנהגותו החומרנית בכאן טעמים לוגיים. למדנו גם שנפש זו על כל כוחותיה ולבושיה יונק את חיותה מהסיטרה אחרה, שהוא כוח ההסתרה על האמת המוחלטת אשר אין עוד מלבדו, אשר בכוח קליפה זו תיתכן הרגשת הישות של הנברא, שזוהי ההגדרה של קליפה וסתרה אחרה, לעומת הקדושה שהגדרתה היא ביטול. וסיימנו ללמוד שמערכת הסתרה אחרה שביקום מתחלקת לשתי מדרגות. שלוש קליפות הטמאות לגמרי, שהם חפצים האסורים עלינו בשימוש כלשהו, או מעשים המנוגדים לרצון הקדוש ברוך הוא הנקראים עבירות. פרק זין שאותו אנחנו נתחיל היום, מהווה המשך ישיר של הפרק הקודם. בהסבירו את המדרגה השנייה שבקליפות, הנקראת קליפת נוגה. גם היא איננה קדושה, אך איננה אותמת לחלוטין השתקפות עמומה של מעט טוב, שזה הפירוש בלשון הקודש, נוגה, אור עמום כזה, המתבטא באפשרות הפוטנציאלית לנצלה כאמצעי לקיום התורה ומצוות. ועל כך מבאר אדמור הזקן בעל התניא, וזה לשונו. אך נפש החיונית הבהמית שבישראל שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם כנל, ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה, וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה, וכן קיום וחיות כל המעשה, דיבור ומחשבה בענייני העולם הזה, שאין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף, משסה מצוות לא תעשה וענפיהם, דאורייתא ודרבנן. רק מה הבעיה איתם? רק שאינם לשם שמיים, אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו. זה הגדרה של קליפת נוגה. והוא מחדש, ואפילו הוא צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש. זאת אומרת, לא מדובר בתאוות מותרות. לחם צער ומים לחץ. אבל כוונתו אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו, אלא רק בשביל קיומו האישי. ממשיך הרבי ואומר, לא עדיפי מעשה, דיבור, מחשבות אלו הן לא יותר טובות מנפש החיונית הבאמית בעצמה. והכל כאשר לכל, גם המעשים הללו וגם הנפש הבאמית עצמה, נשפע ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות וסתרה אחת, שהיא קליפה רביעית, בנוסף לשלוש קליפות הטמאות, והיא נקראת קליפת נוגה. ואומר שכל העניין הזה של קליפת נוגה מהווה לשון מוזניים בין הטומאה לקדושה. מי זה הקליפת נוגה? זה מכלול נבראי היקום שאינם מנוגדים לתכלית הבריאה, אלא מהווים את הקונסטרוקציה הקיומית של תבל ומלואה. כאשר ההכרעה תלויה בהחלטת האדם ובחירתו. אם ישתמש באנרגיות שהוא מקבל מהחומריות לצורך הקדושה, כגון, וכאן באה לשונו של בעל התניא, האוכל בשרה שמנה דטורה, בשר שמן, בשר בקר, ושותה יין מבוסם להרחיב דעתו להשם ולתורתו. והוא מביא דוגמה, כדאמר רבה, חמרה וריחה, היין והבוסם פקחין, פקח את דעתי, או שהוא אוכל את זה בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב. אזי, נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה ועולה להשם כעולה וכקורבן. וכן, האומר מילתא דבדיח אותה, לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ולעבודתו שצריכים להיות בשמחה, כמו שעשה רב על תלמידיו שאמר לפניהם מילתא דבדיח אותה, תחילה, ובדחי רבנן. כלומר, מה מסביר פה הרבי? לא רק בענייני אכילה, אלא גם יכול בחור למשל לשחק שעה בכדורסל, דבר שאינו מהווה עבירה כשלעצמו. אם הוא עושה זאת כדי להתרענן נפשית ולחזור לסטנדר ביתר מרץ, אזי כל המשחק עולה לקדושה. כמו כן, יש אפשרות להשתמש במכשירי המדיה האלקטרוניים, שהם כשלעצמם אינם, אלא קליפת נוגה ניטרלית, במידה ומנצלם לשיפור והעמקת הלימוד בתורה. או לחילופין, כדי לחסור זמן רב בניהול עסקיו, כדי שיוותר לו יתר פנאי ללימוד התורה. הרי בזה הוא מעלה לקדושה את האמצעי האלקטרוני. אלא שכל זה מותנה בכך שזו באמת כוונתו לשם שמיים, ולא שמנסה להשתמש בנימוק זה כעלה תאנה שמחפה על תאוותו האנוכית. מה יהיה אבן הבוחן לכוונה שלו? שימוש מינימלי בענייני החולים רק עד כמה שזה תורם ולא יותר, ורק כאשר זה דרוש לו. יש לו באמת סיפור מעניין מהבעל שם טוב, שהוא הראה לתלמידיו בליל שבת חיזיון רוחני. הם ראו דמות של שור לבוש בבגדי שבת קודש. התפלו על כך. אז הוא הסביר להם שזו הייתה בסך הכל השתקפות אמיתית של תלמיד חכם, שבו בזמן בליל שבת הוא אכל בשר בקר לכובד שבס קוידש. כך הוא אמר. אמנם זה היה ויכבדוהו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו. כי באמת הוא אכל את הבשר בלהט תאוותני. ועד כדי כך שהפכה דמותו לשור. אבל השטריים לא נשתנה, כי הוא לא התאווה. הלמדת שבעניין הזה, אם אין פי וליבו שווה, אז את מי הוא מרמה בסך הכל? רק את עצמו. ומילא מה הקונץ, מה החוכמה לרמות טיפש? ממשיך אדמור הזקן ואומר, אך מי שהוא בזוללי בשר וסובעי יין, למלות תאוות גופו ונפשו הבעמית, שהוא בחינת יסוד המים מארבע יסודות הרעים שבה, שממנו מידת התאווה, הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו, ונכלל לפי שעה ברג גמור שבשלוש קליפות הטמאות, וגופו נעשה להם לבוש ומרכבה לפי שעה, עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו. כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר, לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם, שזהו לשון היתר ומותר. כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים שלא יוכל לחזור ולעלות להשם. רק שהרשימו ממנו נשאר בגוף, ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר כמו שהתבהר לקמן. אז זאת אומרת, מה שהאדמור הזקן מדגיש, זוללי בשר וסובעי יין, הוא בא להבחין בין האמור לאל. קודם אמרנו שאם אין כוונתו באכילה לשם שמיים, אז היה הלשון לא עדיפי מנפש החיונית הבעמית בעצמה, והכל מקליפת נוגה. ואילו כאן קובע הרבי שאם אחד אוכל את זה עם תאווה, אינו נשאר ניטרלי, אלא זה יורד לשלוש קליפות הטמעות לגמרי. לכן הוא עושה את ההדגשה הזאת. שם היה מדובר לאל, אם אחד אכל צורך הגוף וחיותו וקיומו ממש. זאת אומרת, הוא אכל דבר שהוא מועיל, שגם אם בניין הגוף איננו התכלית, אבל יש בזה רצון אלוקי שהגוף ישמש קונסטרוקציה שבה תתממש התכלית. אבל כאן, כשהוא מדבר על זוללי בשר וסובעי יין, מדובר על תאווה בלתי תועלתית, שזה נקרא הערב. זה דבר שמנוגד לתכליתו של יהודי, שהוא צריך להיות והתקדישתם והייתם קדושים. זה רצון אגואיסטי לחלוטין. שלוש קליפות הטמאות לגמרי. הוא מוריד את זה לקליפות. מספרים על חסיד אחד שישב ושתה חצי כוס תה, וחשב בליבו שחצי הכוס שבביתנו והחצי שנותרה בכוס מקנאים זה בזו. זו שבכוס חושבת, אשרי החצי הראשון שעלה לקדושה בכוונותיו של החסיד, וזו שבבטן היודעת כיצד נשתתה, חושבת אשרי החצי השני שיש לה עדיין סיכוי להישתות לשם שמיים.
תודה לרב חזקאל סופר, וזה הזמן להזכיר שמדי יום חמישי בערב בשעה 10:30 הרב סופר מוסר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים, והציבור הרחב מוזמן.
והיינו עם הסיפור החסידי היום, אבל כרגיל יש לנו גם את אבות החסידי, אתה צריך לתמצת פה יותר.
אבות שקשור לפרשת השבוע, וזה מסופר על רבי יהושע השיל מאפטה, הצדיק המכונה האוהב ישראל. הוא היה ידוע באנוותנותו הרבה, אבל באותה שעה הוא ידע גם לנהוג תקיפות בענייני הנהגת הציבור, והוא עמד כחומה בצורה מבלי להתפעל מאף אחד. פעם אחת הוא אמר שטהרת המצורע מלמדת יהודי איך צריך להתנהג. יהודי צריך להיות ארז בענייני תורה ומצוות, ולא להתכופף ולא לסתות כמלוא נימה מהוראות התורה. מצד שני, הוא צריך להיות כמו איזוב בעניינים הגשמיים, להשפיל את עצמו ולהסתפק במועט. ועל כל אלה הוא זקוק לשני תולעת. זוהי חוט השערה, שמבדיל בין שתי הגישות האלה, כדי לדעת מתי להתנהג כארז ומתי להיות בבחינת איזוב.
הרב בוט, כמה זה מתקשר לנושא הראשון ששוחחת עליו, עם המידות, שצריך לקחת כל מידה במידה הנכונה.
אכן.
תודה, תודה לך הרב מנחם ברוד.
תודה לך חיים פלם.
תודה למאזינים שהיו איתנו. תודה לך מוטי קופפר הטכנאי, ליוסי אייזנטל שבאולפן. בעזרת השם בשבוע הבא, שוב ביום רביעי, 18:00, כאן בתוכנית ביקל חסידים.
להשתמע.
התוכנית בחסות כריכייה דניאל רובר, כפר חב"ד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, מלכי ישראל 24. טלפון 054-787-5463.